נכון, בבתי הכנסת נמצאים יותר אנשים ביותר מדי זמן, או לא יותר מדי, ביותר זמן, וזה כמובן מקום יותר צפוף ממקומות אחרים. קשה לאכוף את המסכות והריחוקים בבתי הכנסת, אבל היד הקלה על סגירת מקום שאיננו חלק מהכלכלה גורם ללא ספק לתחושת מועקה ולסימני תהייה. בדיוק כפי שמשרד הבריאות התנהל בעניין הסגרים על הריכוזים החרדים, בזמן שאזורים עם תחלואה גבוהה שאינם חרדים לא נכנסו לשום הגבלות. אבל האמת היא שאף אחד לא באמת יודע איך להתמודד עם הגל הנוכחי, ששר הבריאות הגדיר אותו אתמול כתחילתו של גל שני, וזאת למרות הירידה המשמחת במספר הנדבקים ביומיים האחרונים. אבל בדבר אחד צודק שר הבריאות יולי אדלשטיין, הכל תלוי בציבור. אם ישמרו על ריחוקים וכולם יעטו מסכות, לא יהיה צורך בהגבלות חדשות, כי אז נראה אוטומטית את מספר הנדבקים יורד עוד ועוד. בינתיים טרם נמצא הפרויקטור החרדי שיקח על עצמו את תיק הקורונה החרדי. אבל ייתכן מאוד שאף אחד לא רוצה ליטול עליו את המשימה הזו, מבלי לקבל כלים מתאימים, כמו למשל, פתיחת עוד מלוניות קורונה לציבור החרדי, שלמרות הדיבורים, דבר לא קרה בעניין הזה. יש מלונית אחת בצפון, היא מלאה עד אפס מקום, אין לאן להוציא עוד חולים מהריכוזים החרדים, אין מי שיתכלל בין כל הדברים האלה, וכך זה נראה. נעסוק בעניינים הללו, כרגיל, בתקופה הזו ועוד כמה נושאים, כמו למשל, סקר חדש מאמש שמלמד על ירידה בכוחו של הליכוד, עלייה בכוחה של ימינה ל-11 מנדטים, זינוק בכוחו של יאיר לפיד, 16 מנדטים, ולא תתפלו לשמוע שכחול לבן של בני גנץ, האיש שבעוד שנה וחצי אמור להיות כאן ראש ממשלה, מפלגתו צונחת ל-9 מנדטים. נעסוק בעניינים האלה ובעוד עניינים ככל שנספיק, גם פוליטיקה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
חדר החדשות בירושלים, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, אלה הכותרות לבוקר זה. 229 בני אדם נוספים נדבקו ביממה האחרונה בקורונה. גידול משמעותי בתחלואה נרשם באשדוד, ראשון לציון, רמלה, נהריה ובצור הדסה. קבינט הקורונה ישוב יתכנס היום בצהריים, לאחר שאתמול לא הגיעו השרים להסכמה. לקראת החלת הריבונות ביהודה ושומרון, ראש הממשלה נתניהו קורא לפלסטינים לקיים מסע ומתן עם ישראל. לדברי נתניהו, התוכנית של טראמפ שמה קץ לחיזיון התעתועים של שתי מדינות, ובמקום זאת היא קוראת לפתרון ריאליסטי. בגץ פרסם הלילה לראשונה את רשימת ניגודי העניינים של שופטי בגץ. הרשימה מבהירה כי לשופטים קשרים אישיים עם עורכי דין בכירים וחברות גדולות במשק. הנשיא טראמפ מכחיש את הדיווחים על כך שמוסקבה הציעה תמורה כספית לאנשי טליבן כדי שאלה יהרגו חיילים אמריקנים באפגניסטן. התחזית היום התקררות. אלה הכותרות.
תודה ישראל, שיהיה בוקר טוב. בצוות שלנו עורכת מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יעל איבר בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם ובוקר טוב, 8:03 דקות, צבי טסלר כתבנו, שלום לך, בוקר טוב. צבי?
בוקר טוב.
בוקר אור. טוב, המספרים הולכים ויורדים.
לא,
אני קורא נתונים, קורא מספרים, אני רואה מספרים יורדים.
לא, אתה רואה שאתמול, נכון לשעה 10:30 בערב, הוזמנו למערכת סך הכל 5,000 בדיקות, קצת יותר, 8,000 בדיקות, זה בערך מחצית, שנייה רגע, בוא נלוקד נתונים.
8,572 בדיקות, נכון, למש בחצות, ביממה שלפני כן 10,500, ועוד קודם לכם 16,000. כן.
נכון, ובימים שלפני כן בין 16 ל-19 אלף ביום של בדיקות, זה הסדר גודל, זאת אומרת אנחנו בערך על 50% ממה שהיה שבוע שעבר, ואני מניח שבמהלך הבוקר יוזנו עוד בדיקות שנעשו אתמול, ואם תסתכל על שיעור הבדיקות החיוביות, אנחנו יותר מ-3%, זה אומר קצב של, מקווה שאנחנו לא שם, אבל קצב של 600 בדיקות, 600 חולים ליום, לפי המספר הבדיקות שעשו שבוע שעבר, אז נצטרך לחכות בסבלנות שיסיימו להזין את הנתונים, אף אחד לא מדבר על ירידה, שיעור התחלואה הוא גבוה, ובערים מסוימות, כך מניחים במשרד הבריאות, שיעור התחלואה הוא גבוה אף יותר, ככל שאין מספיק שיתוף פעולה עם אנשים שהולכים להיבדק.
אבל מצד זה, מהצד השני יותר נכון, יש לך את מספר המונשמים שיורד, מספר המצב קשה שיורד, מספר המאושפזים שלא עולה, עושה רושם שאנחנו בתקופה של העיקר הרבה קל, מה שנקרא.
זה לא מדויק. צריך להבין קודם כל מבחינה טכנית איך זה עובד. כשמגיע מישהו שהוא חולה במצב קשה, מונשם, מורדם, במצב קשה מאוד, בין היתר תוך כדי גם עושים לו בדיקת קורונה כדי לבדוק האם הנגיף עדיין פעיל אצלו. ברגע שהוא מקבל תשובות שליליות, הוא כבר לא נספר כחולה במצב קשה, הוא לא נמצא בטבלאות.
הוא כבר החלים.
הוא כאילו החלים מהקורונה, זה שהוא במצב קשה והוא מחובר למכונת הנשמה.
כמה כאלה יש?
יש לא מעט. לתוך העניין, בחודש הקודם, בחודש מאי, הצטרפו בסך הכל פחות מ-40 אנשים במצב קשה. בחודש יוני, שהוא עוד לא הסתיים, יש כבר יותר מ-80, אנחנו מדברים יותר מכפול אנשים שנכנסו למצב קשה. בהמשך הם יצאו מהקורונה, אבל לגבי המצב קשה אנחנו לא יודעים בדיוק הוא המצבם, והעובדה היא שנפתחים עוד ועוד מחלקות שהולכות ומתמנעות. אתמול בברזילי, עוד ועוד מחלקות בכל רחבי הארץ נפתחות, ואנשים אתה מדבר עם מנהלי המרכזים הרפואיים, אומרים, התנועה הולכת וגדלה, הם מאוד לא מתרשמים מזה שאנחנו במצב קל, לא, אנחנו לא במצב קל, והעלייה הזו היא עלייה משמעותית של יותר מ-50%, והחשש הוא, עלייה של יותר מ-100%, פי שניים, והחשש הוא שאנחנו עוד לפני מספרים יותר גדולים, ולכן כשאתה מדבר עם הרופאים הזיהומיים, עם משרד הבריאות, כולם מדברים על תחושה שהרגע לפני אובדן שליטה, שהמספרים הם כל כך גדולים,
בעיקר... אובדן שליטה, אבל גם השרים חושבים הפוך, השרים לא נתנו אתמול בקבינט הקורונה לשר הבריאות, לקדם עוד כמה הגבלות על המשק, על הציבור, על אירועים, זה לא עובד. גם הם מבינים שמשהו שונה, יש איזושהי תחושה בציבור, שלא כזה נורא כל הסיפור הזה עכשיו.
התחושה בציבור שקשה מאוד לדבר מונחים של הגבלות, הציבור כבר היה בראש של הנה הקורונה כבר מאחורינו, והנה אפשר לסיים הכל וסיפור נגמר.
לא, 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 לא מאחורינו, צריך מסכות, צריך חוקים, זה הדרך היחידה.
הייתה תחושה כזו בציבור, כאילו הקורונה נגמרה, אני לא אומר שזו המציאות, אבל הייתה תחושה כזו, והתחושה הזו הובילה לשחרור מוחלט בחלק מהמקומות, כאילו אין קורונה מבחינת ההקפדה על הכללים. בציבור החרדי באופן יחסי דווקא הקפדה גבוהה יותר. בהרבה מאוד מקומות בארץ אתה הולך, התחושה היא כאילו אין בכלל קורונה. אז באווירה כזו קשה מאוד לדבר על הגבלות, והשרים מבטאים את רחשי לב בציבור. האם בסופו של דבר לא יוקלו הגבלות? קשה להאמין. אתמול כשהייתי עם שר אדלשטיין, דיברתי לך כך גם עם צוות משרדו, ההנחה היא שההגבלות יוטלו היום. השאלה באיזה היקפים, האם כמו שמשרד הבריאות דורש, או יהיה אחרת, מה יהיה למשל עם בתי הכנסת, האם יתירו, כמו שדובר מלכתחילה, אך ורק מחוץ לבתי הכנסת עד 19 אנשים, או שכן יאפשרו. ובעניין הזה, אני יכול להגיד לך, התחושה, ואני חושב שאת זה מבטאים השרים, ואגב, במקום מסוים גם משרד הבריאות לא מתכחש לזה, יש תחושה שבמקום ללכת לפתרון הקשה, הולכים לפתרון הקל. הפתרון הקשה הוא להגביר אכיפה. אם הכללים, הרי הכללים שקבעו בבתי כנסת של פיזור ומסכות והיגינה, יכולים לאפשר תפילה בטוחה ללא צל של ספק, גם אם חס ושלום יהיה מישהו שיתברר בדיעבד שהוא חולה, הסיכוי שהוא ידביק אחרים הוא מאוד נמוך. מה הבעיה? הם רוצים לסגור את בתי הכנסת בגלל שהדיווחים שהם מקבלים הוא שבבתי כנסת רבים לא שומרים על הכללים. אז בבקשה,
תכפו, מישהו בדק שזה אכן כך, בסדר, אז יש שמועות, אז מישהו אמר, אז מישהו חשב, או מישהו החליט שככה, אבל מישהו הלך לבדוק את זה. כן, אבל אתה יודע מה שיקרה, יכנסו שוטרים לבדוק את זה, אז התחילו הבלגנים, זה לא כזה פשוט.
אז השאלה היא, אבל יש הרבה מאוד בתי כנסת, בתוכם, את חלקם פגשתי, ואת חלקם אני מכיר מעדויות מקרוב, שבהם מקפידים מאוד, שבהם יש גבאי קורונה, שאם מישהו לרגע אחד בלי מסכה, אמר לו, תצא החוצה, אתה לא יכול להיות פה, ואתה לא יכול, ובתי כנסת כאלה, אין שום סיבה שהם יסבלו,
לגמרי, לא רק זה, לא רק זה. רוצים להטיל הגבלות, שוב פעם נסתכל על בתי הכנסת כיעד ראשון להגבלות, כי זה הכי קל, זה לא גוף כלכלי, זה לא יגרום לשום נזק כלכלי למשק. לא יודע, תחושה מאוד לא טובה, תכף נברר את הנקודה הזאת. צבי, תודה רבה בשלב הזה.
יום טוב, בשורה טובה.
יום טוב. הדוקטור ציון שלוסברג ממשרד הבריאות, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
שמעת את הסיפה של דבריי, וכיהודי חרדי אולי גם אתה חושב כמוני, למה דבר ראשון בתי כנסת?
האמת שאתה יודע, גם אני יכול לתמוע על זה, כי בסך הכל ברוב המניינים לפחות שאני מתפלל, רוב האנשים מוטים מסכות לכל אורך התפילה, ואתה יודע, יש אפילו מקומות שמקפידים שאם מישהו מוציא את האף מהירים לו. מצד שני, שאולי עדיין איזה תתי מגזרים, שאולי לא מקפידים כל כך, למרות שאני חושב שגם שם זה מתחיל לחלחל. אבל לכאורה אני מבין שהרציונל של משרד הבריאות, שבכל מקום שיש התכנסות ואפשר לצמצם אותה, עדיף.
לצמצם כן, אבל למה לסגור? אתמול דובר בקבינט הקורונה לסגור את בתי הכנסת, לעבור לתפילה במרחב הפתוח, עד 19 איש, כפי שהיה בחודש ניסן והלאה. ונכון, בחוץ, תפילה בחוץ, לא דבר מדבק, נמצאים באוויר הפתוח והקבוצה מצומצמת, אבל למה ללכת בצורה גורפת? ואני אפתח לרגע את התזה הזו, אם לא אכפת לך. כן. יש אזורים, סליחה, יש אזורים עם תחלואה גבוהה יותר, יש אזורים עם תחלואה מינימלית או בלי בכלל. אתה יודע, הציבור החרדי מפוזר בכל כך הרבה ריכוזים. אתה יודע מה? לא הציבור החרדי. הציבור כולו שמתפלל יום-יום בבתי הכנסת, זה חרדים, זה דתיים, זה גם כאלה שאינם. ובמקום ללכת לסגור באופן גורף את כל המדינה, את בתי הכנסת. יש אזור עם תחלואה גוברת, רגע לפני שמטילים סגר על העיר אלעד למשל, תודיע. 4 ימים הקרובים בתי הכנסת סגורים, נראה איך זה עובד. למשל, למרות שאני אומר דבר שקשה לי לומר אותו, לסגור בתי כנסת, אבל ללכת צעד אחרי צעד, למה לסגור בשכונה X שאין בה חולה אחד את כל בתי הכנסת, בגלל שכונה אחרת שיש בה ריבוי חולים?
קודם כל, בצלאל, אני חושב שאפשר להכניס אותך לצוות החשיבה של משרד הבריאות, כי זה נשמע רעיון לא רע.
אני אשמח לבוא ולתרום
כן, אבל תראה, בסוף אנחנו נמצאים באירוע כל כך מג'ורי וכל כך רחב, שאני לא בטוח שיש כלים ויכולת לעבוד בפינצטה כזאת כמו שאתה מתאר.
מה אתה אומר? אבל כשסוגרים את העיר אלעד, יודעים שיש פה תחלואה גוברת, אני לא נכנס עכשיו לטענות של ראש העיר, שזה לא בדיוק ככה, ורוב החולים לא נמצאים שם, אני לא נכנס, אבל הנה, אתה יודע לזהות מוקדי תחלואה, זיהו את האזורים החרדים באשדוד, ואת האזורים החרדים בטבריה, במקרה הזה, ולהבדיל אצל הבדואים, ועוד כמה מקומות, ובבת ים, אתה יודע לזהות מקומות עם תחלואה גוברת, תפל במקומות האלה בפינצטה, לאו דווקא בקטע של סגר או הגבלות, כי זה לא באמת הגבלות, זה לא באמת, סליחה, זה לא באמת סגר. העיר פתוחה לרווחה בתוכה, חוץ מלצאת ולהיכנס, זה קצת יותר קשה. אבל תטפל בצורה עם פינצטה, עם פינצטה, ממש פינצטה, מקום אחרי מקום, תפעיל את המלוניות, תוציא חולים, תפעיל את פיקוד העורף, לא, דבר שלא נעשה עכשיו.
תראה, זה אני מסכים שבוודאי צריך לעשות, ואני חושב שכבר עובדים במישור הזה. הרי בסוף צריך להוציא את החולים האלה למקומות שהם יכולים להחלים בהם, או לחילופין אלה שאי אפשר להוציא, צריך לדאוג לכל המעטפת הרווחתית של להביא להם אוכל, תרופות, מזון, כל מה שרלוונטי עד דלת ביתם, ולעבוד דרך הרבנים, דרך העסקנים, דרך מובילי דעת הקהל בקהילה, להסביר להם כמה אסור להם לצאת מהבית, עד באמת שהם יחלימו. אבל זה מישור אחד, אבל כשמסתכלים על אירוע כאירוע מדינתי, אז לכאורה מפעילים פה באמת שיקול דעת שיותר אולי גורף, ולפעמים באמת אוכלוסיות מסוימות נזוקות, כמו שראינו אולי באמת שבסגר. אני אישית חושב שסגר בצורה כזאת על עיר שלמה, אני לא חושב שזה משהו שמבחינה מבחינה נכונה. אני חושב שבאמת צריכים לעבוד בצורה יותר נקודתית, ספציפית על אותם בניינים, אותם רחובות, אותם דברים כאלה, ואני חושב שגם כן המסכמות האלה יוסקו בוודאי.
אני שומע בהפיכה ביקורת על ההגבלות שהוטלו על אלעד?
תראה, אני לא יכול לצאת בצורה ביקורת, כי אתה יודע, כמו שאמרנו, גם אמר את זה החברי שדיבר לפניי, שבסוף אנחנו נמצאים באירוע שהוא מאוד מג'ורי, ולפעמים, אתה יודע, החלטות שנלקחות הן החלטות שנלקחות מכיוון שצריכים, כמו שהוא הגדיר לפני שזה דברים ייצאו משליטה. ולפעמים, שאתה יודע, איך אומרים, שיש drastic times requires drastic measures. יש כאילו זמנים שהם זמנים קיצוניים, שדורשים גם צעדים קיצוניים. אבל בוודאי שתראה, המשרד הוא משרד שלומד כל הזמן, ובוודאי שהוא פתוח לביקורת.
הייתה הזדמנות ראשונה, גל הראשון, הייתה הזדמנות נפלאה כדי ללמוד, ונראה שלא למדו, כי הסיפור של המלוניות למשל, אין מלוניות לציבור החרדי. יש אחד בצפון, מלא עד אפס מקום. כשאתה רוצה להוציא יהודי חרדי מאזור חרדי למלונית, אין לאן, אין מי שיעשה את זה גם. טוב, זה כבר סיפור אחר, זה כבר יותר הפוליטיקה החרדית, שאף אחד לא לוקח אחריות כדי לטפל בזה, אבל אין. אתה זוכר את הסגר על בני ברק? אתה זוכר את אנשי פיקוד העורף מסתובבים בבני ברק עם כל הביקורת והכל, אבל בסוף זה מה שעזר לעירייה להתמודד ולהשתלט על האירוע הזה. לא קיים היום.
אני חושב שזה משהו שגם כן על שולחן העבודה מהבחינה הזו של למצוא את המלונות הרלוונטיים ולפתוח מקומות להחלמה. אבל אתה יודע, זה היה כאילו משמן כאילו תרגשת סיום קורס, כולם קיפלו את השולחנות, אתה יודע, המשלט הלאומי התקפל ששם הייתה עבודת תיאום נפלאה בין המשרדים השונים, בין הצבא, בין המוסד, כל מי שהיה סוכן רלוונטי. קיפלו את השולחנות, הלכו הביתה ועכשיו מתברר שצריכים לפתוח את השולחנות ומהר, ובינתיים במהר הזה קוראים אולי החוסר סינכרון והאמצעים האלה שאולי פחות אפשר להפעיל כרגע פינצטות.
מה קורה בישיבות, הקפסולות?
בינתיים ברוך השם, הכל מתנהל כהלכתו, אנחנו כן צריכים להתחיל לחשוב כבר קדימה, כי גם פה...
אלול.
אלול, בדיוק. וזה גם כן נמצא לנו מול עינינו, ונראה מה יהיה, כי אתה יודע, כי בסוף זה גם משהו שהוא נגזרת גם כן של כל מה שקורה במשק. עכשיו, אם המשק הולך לכיוון שוב פעם של איזושהי סגירה, אז זה בטח בוודאי לא יקל אלינו, אבל הקדוש ברוך הוא יעזור, אתה יודע.
אתה יודע, אנחנו רואים, בדיוק, אבל אנחנו רואים את גל התחלואה הנוכחי, שמתאפיין בעיקר בצעירים, אתה רואה את... כמות הדירה של תלמידים בבתי ספר, בכל המגזרים, זה לא מייחד, לא מאפיין אף מגזר, שנדבקים, ברוך השם זה נשאר ברמה הזו של הצעירים, אוטוטו חופש גדול, ברגע שאתה סוגר את כל המערכת הזו כי יש חופש, אז אני מעריך גם כן שככל שנתקדם לקראת אב, אחר כך לקראת אלו נראה את המספרים יותר נמוכים. זאת אומרת, זה ההיגיון. כדי לקבל החלטות לתחילת שנת הלימודים.
אני לא יודע להגיד, אתה יודע, כי אי אפשר ממש לדעת מה קורה, כי אם עכשיו יש לנו אירועים כאלה ספורדיים והתלקחויות בכל הארץ, אתה מבין, של עשרות יישובים בכל הארץ, ובסוף אנחנו מבינים שעוד שבוע, שבועיים, שלוש, יגיעו גם החולים היותר מבוגרים, וכבר רואים את המגמה הזאת מתחילה להתרחש, אז אני לא יודע איפה אנחנו נמצא את עצמנו עוד חודש. קשה לצאת עכשיו בהצהרה.
כן, אי אפשר לדעת מה יהיה בשבוע הבא, אז קשה עוד חודשיים גם.
בדיוק, כן.
טוב, נאחל לעצמנו בשורות טובות ושתדעו במשרד הבריאות לקבל את ההחלטות הנכונות והנבונות, כי בסוף, אני אגיד לך מה, הציבור, אמרתי זה כבר פעמיים הבוקר, סוג של הרגשה שהסיפור לא כזה נורא, ולכן לא צריך להשתגע ולהשתולל, אבל אם מול התחושה הזו, וקשה לנתק את הציבור מהתחושה הזו, יבואו במשרד הבריאות ויקבלו החלטות שהציבור לא ירצה לקבל, זה בבחינת להטיל גזרות שהציבור לא יכול לעמוד בה, ואני מדבר על כלל הציבורים, כי לא רק בתי כנסת, הכל, 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 אם משרד הבריאות ייקשל לקדם החלטות כאלה ולבצע אותן, איבדנו את כל הסיפור הזה. כלומר, זה ללכת צעד אחד רחוק מדי, זה כמו ללכת עם ילד רחוק מדי, ואתה מאבד אותו לגמרי. גם את זה צריך לקחת בחשבון. אז שידעו לקבל את ההחלטות הנכונות, זה מה שחשוב.
אנחנו נוסיף גם את הדעה שלך בצלאל לצוות החשיבה, ובוודאי שאתה אומר דברים של טעם, כמו תמיד.
הדוקטור ציון שלוסברג, ידידי, תודה רבה, בוקר טוב.
כל טוב, שלום שלום.
שיהיו בשורות טובות. חבר מועצת עיריית אלעד, פיני גרוס, בוקר טוב.
בוקר אור, לכל וכל המאזינים.
איך התחושה בעיר כאילו מסוגרת?
למה כאילו מסוגרת?
כי הכל בפנים בתוך העיר רגיל, לא?
בתוך העיר רגיל, מחוץ לעיר גם, לפעמים רגיל, לפעמים פחות רגיל.
אותה שמש זורחת, כן.
שמש זורחת, לפעמים סגור הכניסה, לפעמים פתוח הכניסה, לפעמים סגור היציאה, לפעמים פתוח היציאה. זה לפי שעות, אף אחד לא יודע בדיוק איך זה עובד, זה לפי מה זה עובד, אבל זה נותן עוד קין לעיר. יש לנו ילדי חינוך מיוחד שיושבים בעיר, יש לנו עובדות שיושבות בעיר ולא נותנים להם להגיע למקומות אחרים, כמו בעיריית שוהם, שנותנים להם להגיע בגלל מערכות חינוך, בגלל דברים אחרים.
איך זה עובר בשקט הסיפור הזה? איך הסיפור הזה של עיר בסגר, שערים אחרות אומרות לעובדים, עובדות, שגרים בעיר בסגר, באלעד, אל תבואו לפה כי אתם מדביקים או עלולים להדביק. כאילו, ביום חמישי בבוקר כשהסגר יוסר, הם כבר לא מדביקים? איך זה עובר בשקט?
שאלה מצוינת אם הם לא מדביקים. איך זה עובר בשקט? תשמע, ציבור חרדי הוא ציבור ממושמע מאוד. אני מסתובב ברחובות תל אביב, ואני מסתובב ברחובות חולון, הייתי אתמול, הייתי בעוד כמה ערים חילוניות, והציבור החרדי, אני רואה אותו בלעד, אני רואה אותו גם בבני ברק, 98-99% הולכים עם מסכות, שומרים מרחק, נזרים, מה שלא קורה בציבורים אחרים. ויש פה איזושהי הרגשה ותחושה מסוימת, שמישהו במשרד הבריאות, או אולי מקום גבוה יותר, החליט, שבואו נקה את החרדים ונציל את תל אביב, נקה את החרדים ונציל את החילונים, יאללה, הם
איך, אלה איך בדיוק, אם יש גל תחלואה בעיר מסוימת, במקרה הזה אלעד, ושוב, אני לא נכנס עכשיו לנתונים בדיוק כמה נמצאים בעיר וכמה מהם עברי או לא עברי, אבל המספרים לפחות על הנייר הם כאלה, אז איך זה בדיוק אמור להשפיע על תל אביב? לא, זה שלא מטפלים בתל אביב, איך הסגר באלעד או הגבלות באלעד ישפיעו על תל אביב? אין קשר בין אחד לשני.
לא
מבחינת ההשפעה, מבחינת
שהחרדים הם אלה שמביאים את זה, החרדים הם אלה שמדביקים, החרדים
הם אלה מצורים. כמה אלעדים נוסעים לתל אביב כל איזה... אז זה מה שהם חושבים, אתה חושב?
ברור לי לגמרי שהם החליטו לקחת את אלעד כקורבן, שבוא נאמר שמה יש את הקורונה, במקומות אחרים פחות יש אותו. אל תשימו פוקוס על ערים אחרות, תראה מה קורה בערים אחרות שהם יותר מאיתנו, בת ים.
לא, אבל אתה חושב שאומרים נסגור את אלעד כדי שהם לא יבואו להדביק את החילונים בתל אביב? זו האמירה שמאחורי הקלעים?
אתה מדבר עכשיו, אתה שואל אותי הגיונית אם זה יכול להיות דבר כזה.
אני לא שאלתי אתכם הגיונית, אני שואל אותך האם מקבלי ההחלטות יוצאים מנקודת הנחה שצריך לסגור עיר חרדית או את אשדוד למשל, כדי שלא יבואו להדביק את התל אביבים?
מקבלי ההחלטות לצערי הרב, אולי עכשיו הם כבר שינו את דעתם ופועלים אחרת. נכון לעד עכשיו כל הפעילויות שלהם וכל ההחלטות שלהם, מציאות שנעשו בשוגג, מציאות שנעשו לא בנכון, לא בצורה ראויה, מציאות שהם עשו אפליה בין מקום למקום, מציאות שהם לא חושבו בהיגיון את מה שהם עושים ואת הפעולות שהם עושים. זאת המציאות, זאת המציאות הקיימת. אני שמעתי שיחה מקודם שאתה דיברת עם דוקטור ציון שלוסברג, ביקשת ממנו בצורה מכובדת וראויה, תחליטו החלטות שגזרו גזרות שהציבור יכול לעמוד בהן, כי אחרת לא יעמדו בשום דבר. זה מה שקורה גם באלעד וגם כנראה על מקומות אחרים, אבל המציאות שההחלטה שלהם על אלעד שגויה לחלוטין. המציאות שתושבי אלעד סובלים נורא. המציאות שמקים את החרדים או מקים את אלעד כדי להציל מקומות אחרים, זאת המציאות. המציאות שאנחנו רואים כולנו, גם אתה רואה את זה וגם התושבים רואים את זה. אתה שואל למה התושבים לא עושים כלום? עוד קצת יעלה לפיור.
זו השאלה הבאה שרציתי לשאול, וניסית לארגן ההפגנה ביום חמישי, לא שמעתי עדים רבים להפגנה הזו, ואני לא רציתי לשאול אותך, או כתה נכון, רציתי לשאול, ואמרתי, אני התלבטתי עם עצמי, למה שחצי מהעיר לא ירדו לכניסה לעיר, ויאמרו, אנחנו עכשיו פורצים את הסגר הזה? אם כפי הטענות שלך ושל ישראל פרוש ראש העיר, שהסגר הזה מוטעה ביסודו, אז אני יודע מה התשובה, אנחנו ציבור שומר חוק, אנחנו לא אנרכיסטים, אנחנו לא צפון תל אביבים, לא נתנהג בצורה הזו, אבל אם כצעקתה שזה כל כך לא נכון הסגר הזה, אז למה לא עושים מעשה?
אני אענה לך תשובה. קודם כל, מי שאירגן את ההפגנה זה לא אני, זה תושבים שביקשו לארגן אותה, ואני בסך הכל התנדבתי לתאם מול המשטרה, אחר כך זה כבר נקרא על שמי. אבל אני למדתי איזשהו פרק מסוים. סבא שלי, זכרונו לברכה, שאגב, היורצות שלו היום, וזה היה תמרות, אה. שלמי ינקל, כתב בצבא שלו משפט מאוד מעניין.
הוא היה איש ציבור, מטעם אגודת ישראל, חבר כנסת, כן.
נכון. הוא כתב בצבא שלו משפט מאוד מעניין. הוא כתב שהוא מבקש גם מילדה וגם מנכדה, ומכל זה אתה בעצם לא לצאת להפגנות, שגדולי ישראל עומדים בראשה. אני חושב שאולי אם נעשה טעות באלעד בנושא של ההפגנה, זה כך שהרבנים לא הובילו אותה או לא באו להפגין. אין לי ספק שלמלא הרבנים של העיר ייצאו יחד עם כולם, ויחסמו את ציר 444, או יחסמו את כביש 6, הכל יראה אחרת. אבל פשוט צריך להניע אותם ולעשות את זה.
לא להניע, לבקש, להציע. אתה יודע, הרבנים לא אומרים להם מה לעשות.
נכון, נכון. לא, אבל הרבנים אלו שמחליטים, והציבור החרדי כן, הוא ממושמע. הוא בפירוש ממושמע, והוא עושה את מה שרבותיו אומרים לו.
טוב, טוב, מה, איזה יום היום? שני. יש לנו עוד עד יום, עד חמישי בבוקר, נכון?
רביעי בוקר,
נכון. סדר, עוד יום וחצי. לא כזה גיוולד, נעבור את זה.
בצלאל, אם היית גר בלעד, היית צריך לצאת לפגישות במקומות אחרים, ואומרים לך, אל תבוא לפגישות, גם דוחים לך, מבטלים לך, או אתה צריך לרעיון עבודה, ואומרים לך, אל תבוא. או אם חס ושלום יש ילד חינוך מיוחד הבית, ואומרים לך, אל תביא אותו למסגרת, והילד קופץ בבית עוד שבוע, וגם ההורים צריכים להיות בבית.
אתה יודע מה, אני הולך איתך, ואם צריך לעשות מחאה ולעשות משהו אקטיבי כדי לעצור את זה, זה ההפגנה הזו, אם תהיה, אם הרבנים החליטו על דבר כזה, זה לא בשביל אלעד, זה בשביל המקומות אחרים שירצו לסגור. שיבינו שיש ציבור שלא מוכן שיקבלו החלטות שפוגעות בו. ונכון, אני חוזר ואומר, צריך לשמור על הכללים, וצריך לעשות כל מה שנדרש כדי לשמור על הבריאות שלנו ושל הסובבים אותנו, ואין על זה דיון, ואין על זה ויכוח, למרות התחושה שזה לא כזה נורא. אבל עדיין, כל הסיפור הזה של אלעד לא מריח טוב, ונקבל את בשורות טובות. פיני גרוס, חבר מועצת העיר אלעד. תודה. בוקר טוב, יום טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שפיז, בית הספר לבישול והחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
וואו, זה היה סרט מדהים, מרגש.
איך היא עושה את זה? הפקה מדהימה, תסריט מושלם.
מרגישה שיש לך את הכישרון ליצור סרט? רוצה להפוך את הכישרון שלך למקצוע? בואי תעשי את זה כמו גדולה. השלוחה החרדית של מעלה. המקום היחיד בו תלמדי ליצור סרטים ברמה מקצועית ובאווירה חרדית. לפרטים על היום הפתוח הקרוב, התקשרי 02-547-6276. 02-547-6276.
סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. מכיל בוסם ייחודי הדוחה תיקנים ללא חומרי הדברה. סנו רצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
גם אתם הופתעתם מילדיכם במהלך הקורונה? זה הזמן לקבל כלים וכוחות להתמודד. נותרו מקומות אחרונים לסמינר מתמודדים עם נוער מתמודד, מבית ערכים, עם טובי המומחים בתחום. מיום חמישי י' בתמוז ועד מוצאי שבת פרשת בלק, ממלון ציפורי בכפר בחפץ חיים. חייגו עכשיו, 1-800-800-750, 1-800-800-750. בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
רוצים ליהנות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? גמח אושר בכבוד. בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, ובפיקוחם של כלכלנים מומחים, מאפשר לכם ליהנות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים. מגילאי 6 עד 14 עם מגוון מסלולי הפקדה בהתאמה אישית ותוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, גמח אושר בכבוד. 02-620-1071 02-620-1071.
אפשר לחסוך בקיץ. בעת שימוש במזגן בקיץ, מכוונים את פתחי העברור כלפי מעלה לפיזור יעיל של האוויר הקר. סוגרים את כל החלונות והדלתות וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
זה הזמן לחופשה בישראל, לגלות מחדש את הצפון הפורח, המרכז המלהיב והדרום הקסום. לטייל בטבע, בחופי הים הנפלאים, לטעום מהאוכל הכי טוב בעולם, ולנפוש באתרי לינה בכל רחבי הארץ. בואו ליהנות מכניסה חינם לשמורות טבע ומסיורים מרגשים בלי תשלום. זה הזמן, והזמינו לעצמכם חופשה בישראל. משרד התיירות.
הודעה חשובה ללקוחות אופטיקה אלברים. יומיים אחרונים לסיום מבצע, 72% הנחה על כל המשקפיים. מהרו שלא תפססו.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמונה וחצי, כעת במהדורת הבוקר כאן בכל חי, הרבה תגובות על הרעיונות האחרונים הקודמים בנושא של אלעד ובכלל כל העניינים של הסגרים. ושוב אני חוזר ואומר, למרות הדיבורים האלה על התחושה שרווחת בציבור שזה לא כזה נורא, ומחלקות מחלקות הקורונה שהיו בסי פעילות בגל הקודם כולן כמעט סגורות, ואלה שנפתחו מחדש עם מעט מאוד חולים, זה לא אומר שאפשר להקל ראש ולהגיד שלום עליי נפשי והכל בסדר. לצאת החוצה עם מסכה, להיות בתוך מקומות סגורים עם מסכות, לא בבית כמובן, לשמור על הכללים בקיצור, ומי ששומר על הכללים, לא ראיתי מישהו ששמר על הכללים ונפגע מזה, ונסיים את הפרק הזה, בשלב הזה, עם דברים ששלח לי ביום שישי הרב שלמה לוינשטיין, בשם הרב רפאל שטמר מנתניה, על פרשת השבוע שהייתה פרשת חוקת, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא כשישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפים, והוא מצא לזה רמז בדברי חז"ל. תסמיני הקורונה הבולטים הם שלושה תסמינים, נשימה, חום ושיעול, ראשי תיבות נחש. וההוראות של משרד הבריאות זה ניקיון, חבישת מסכה ושני מטר, ראשי תיבות נחש. אז אם נקפיד ונשמור על ההוראות ונתפלל להבינו שבשמיים, אז כמו שכתוב בפסוק, מתרפים בעזרת השם. קובי פינקלר, בוקר טוב.
מצא חן בעיניי מאוד.
אז הנה יש לך עבורת לספר לכולם בעירך.
נכון.
טוב, מה החדש בפיך?
קודם כל, התגברות התקיפות בסוריה, היא אשר יהיה מי שעושה את זה, אבל אתה רואה בחמישה ימים רצופים, כל לילה, וכמעט מדי כמה שעות מתפרסמות הודעות על ידי הגורמים השונים בסוריה, על כך שפעמים זה מיוחס לישראל, פעמים לא מיוחס לישראל, אבל בכל מרחבי סוריה. זה לא רק נקודה אחת שקרובה לגבול ישראל לסוריה ברמת הגולן, זה קורה בהר הדרוזים 100 קילומטר מגבול ישראל לסוריה, זה קורה אתמול באבו קמל, באזור מזרח סוריה, כלומר למי שלא מכיר את המפה, גבול עיראק סוריה, מאותם נקודות רחוקות מאוד משטח ישראל, חמה, כלומר העבודה כאן נעשית מאוד שיטתית, כנראה שהמידעים המודיעינים, מגיעים בצורה מאוד אינטנסיבית, והאיראנים שוב חזרו לסורם, חודשיים אחרי כל פעילות הקורונה מבחינתם, הם מבינים שהדבר היחידי שכנראה, זה הערכת גורמי המודיעין, שיכול לעזור להם, זה כל פרויקט הטילים מלבנון. גם הפיצוץ שאירע שם, מתחילות להתבהר עוד ועוד תמונות ועוד ועוד מידעים שמגיעים משם, קודם כל תמונות הלוויין, אי אפשר לראות זה ברדיו, אבל נראה את זה באתר שלנו כאן, אפשר לראות את תמונת הלוויין לפני ואחרי הפיצוצים שם שהראו, פשוט הרס מוחלט. מדובר, לפי הפרסומים של האיראנים עצמה, מדובר בדליפה של גז. אבל מה שאפשר לומר הבוקר הזה, שאיזושהי מדינה ערבית, מערבית, לא ערבית, מערבית, היא זו שגרמה לפיצוץ של מתקני הגז בדרך הסייבר, תקופת, כלומר, תקיפה קיברנטית, לא תקופה של מטוסי חמקן, שתמיד אפשר למצוא להם איזושהי חתימה עם כל היכולות שלהם, אבל ברגע שיש סייבר, אף אחד לא יודע להסביר את זה, האיראנים היו צריכים להסביר את פטריית האש הענקית.
אנחנו כבר מזמן במלחמה, איך נאמר, חשאית בין איראן לבין שאר העולם, ואין לדעת מי עושה מה, ואנחנו עוד נשמע את שני הצדדים.
כן. נכון, העיקר של נעשה והעיקר שהמתקנים הללו פוצצו.
בהחלט. קובי פינקלר, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בשורות טובות. עכשיו, חוזרים לקורונה? כן? אבי אמסלם, ממלא מקום ראש עיריית אשדוד, בוקר טוב.
בוקר אור, לך ולכל המאזינים.
איך נראה אשדוד, איך נראית אשדוד החרדית בימים האלה של הגבלות?
תשמע, זה קצת צפוף, אבל בסדר, עוברים את זה ונעבור את זה בזאת השם. היה גם ראשון ארוך יותר, אני מקווה שזה יהיה קצר. ובעזרת השם נהיה אחרי זה.
כן, בפועל איך זה נראה? האזורים סגורים, יש מחסומים?
לא, 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 אני אגיד לך, מה שקרה, רצו להכיל סגר על רובעים מסוימים ואזורים מסוימים, ובהתערבות ראש העיר כמובן, שהוא ביקש מהמל"ל ומשרד הבריאות שלא יצאו סגר, אלא יצמצמו את זה למשהו נקודתי, באותם אזורים שכביכול טוענים שמשם מגיע הדבקה, שזה מוסדות החינוך ובתי הכנסת, ושם צמצמו למעשה, שם יצאו סוג של אין לימודים, או איך שאתה רוצה תקרא לזה, רק במוסדות החינוך ובבתי הכנסיות.
כלומר, אין הגבלה פיזית, האזור, מי שגר שם באזור יכול לצאת חופשי מהשכונות לכל מקום שהוא צריך?
הוא יוצא, הוא נע, הוא זז, אבל אני אגיד לך משהו, הציבור כל כך ממושמע.
אבי אמסלם, רגע, יוצאים מהאזור חופשי, אין שום הגבלה פיזית?
כן, יוצאים חופשי, אין הגבלה. רק אם אתה תשאל אותי אם תבוא, איך זה נראה, זה נראה כביכול שיש, בגלל שהציבור ממושמע. ציבור מאוד 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 ממושמע, ציבור טוב, אז הם פחות יוצאים, פחות, אבל החיים הם שגרה רגילה לגמרי. רק אין מוסדות חינוך פשוט.
לא, יש עוד מקומות שאין מוסדות חינוך, כי גילו חולה קורונה פה, חולה קורונה שם, לא שונה ממקומות אחרים.
לא, תראה, פה זה בא ידי יותר.
כן, לא, כי יש יותר מוסדות ומוסדות עמוסים. במצד שני, כשאתה רואה את נתוני משרד הבריאות, כל עדכון של כל כמה שעות, אתה רואה שאשדוד נמצאת בצמרת אחוזי הגידול, רק הלילה גידול של 5% במספר החולים באשדוד.
כן, אמרתי.
זה מטריד. גם בראשון לציון מספר דומה, אחוז דומה, אבל עדיין, אשדוד נמצאת מקום גבוה, זה מטריד, אמור להטריד אתכם.
זה מטריד, זה מדאיג, ולכן נקטו באמצעים האלה. אני מקווה מאוד שזה גם ייצר, כי בסך הכל הציבור הוא מאוד מאוד ממושמע, הוא ציבור שהולך ונבדק. תאר לך שבבית רגיל נורמלי, אם ילד אחד נכנס לבידוד והולכים להיבדק 10 או 5, ופתאום נמצא עוד אחד מסיבה כלשהי שהוא, זה דברים שהם דינמיים נקרא לזה לצורך העניין, אבל הבעיה היא בעיה, היא בעיה שהיא קיימת. צריך להתמודד איתה, ובעזרת השם, כבר שני אחרי זה גם.
תגיד, ההתנהלות של ראש העיר נכונה בכל הסיפור הזה, לדעתך? אני אגיד לך הרבה ביקורת.
המון. אני נחשפתי גם לביקורת הזאת בסוף שבוע וגם אתמול. זה לא נכון, זה גם לא הוגן מכמה סיבות, כי ראש העיר למעשה אין לו מילה. אין לו מילה או משהו כלשהו, חוץ משהוא יכול לבקש הקלות. אין לו איזה מילה, זה לא שהוא מטיל את הסגר, או שהוא מחליט על סגר, או שהוא יש לו... פשוט, אני הייתי נוכח באותה ישיבה, שהוא קיבל את הטלפון, אני זוכר את זה טוב, אני ישבתי אחד מול אחד, הוא קיבל טלפון, ואמרו לו, תקשיב, יחיאל, הערב אנחנו נכנסים להסגר על אשדוד, הוא היה באלם, אני זוכר את התגובה שלו, והוא מיד יצא והתחיל לערב את כל העולם, על מנת שיצמצמו את זה כמה שיותר ויעשו הקלות, כי לא נעים, תראה אותם, זה לא משהו שהוא בשליטתו. יש את הקבינט קורונה, יש את הקבינט המדיני, שהם באים ומחליטים, אשדוד כרגע נכנסת להסגר. אין, תאר לך שהיו מחליטים הסגר. מגיע פה צהל, מגיע סוגרים, שלום, הוא חוץ מלתת מים או לעבור בין התושבים, אין לו איזה שיח, אבל הוא כן פעל לתת את ההקלות. זה שיצרו איזה הלום, או פתאום ראש הרשות או הנציגים החרדים לא עושים מספיק, גם אתם תקפו באופן אישי. תשמע, גם אני נתקפתי, אבל אני לא מצליח להבין, זאת אומרת שהוא מלין, הרי בסך הכל מדובר פה בסוף בבריאות של בני אדם, בחיי בני אדם, באנשים שצריכים להיכנס למודעות ונשמעת עצמית יותר גדולה. אז יש כאלה שעושים את זה טוב ומצוין, יש כאלה לצערנו הרב שמפקירים ודוחים את זה, ולא מתייחסים לזה אפילו, שאחרים צובעים בגלל אותם אנשים. יש כאן מעניין של נשמעת עצמית ומודעות מאוד גבוהה. באמת לי יותר קל ללכת ולהאשים את הנציגים ולהאשים את ראשי הרשויות, אבל זה לא נכון. כי באמת אין לו, תראה, ראית אתמול את פרוש, שהוא גם השתולל בכנסת וגם עתר לבגץ וגם. אתה רואה שזה לא עזר לו.
אבל אתה מבין את
הכוח, הוא לא יעוצר אפילו.
אתה יודע למה אין לו כוח? כי אתה לא שומע כמעט אף אחד מהפוליטיקאים החרדים בא להגנתו, אתה לא רואה אף אחד מהם יורד לעיר אלעד כדי להזדהות, אתה רק רואה את יעקב אשר בוועדת חוקה מתיש את כל הגורמים המקצועיים במשך שעות בדיון בעניין הזה, כדי שיבינו שאי אפשר להטיל הגבלות על אזור חרדי בצורה כל כך קלה לגבי העתיד. את אריה דרי לא שומעים, כי אריה דרי הסתלק מעניין הקורונה, ואולי בצדק מבחינתו
אחרי שהוא... ניהל
עד לפני חודש, עכשיו הוא לא מתעסק בזה, ואני מבין אותו, אף אחד לא אמר לו אפילו תודה רבה, וכשהוא הודיע שהוא עוזב את זה, אף אחד לא התקשר לבקש ממנו להתחנן, תישאר, אתה היחיד שיכול לטפל בזה, אין מי שיטפל בזה, אין אבא לסיפור הזה. אז אני מבין את פורוש שבא, צועק, זועק ואומר את מה שמפריע לו, והוא יודע את הנתונים בעיר שלו יותר אולי ממשרד הבריאות, והוא מרגיש בצדק, נעשה כאן עוול לעיר שלמה, למה? כדי שהילדים לא ידביקו את החילונים במקומות אחרים, או אתה יודע מה, לא את החילונים, לא ידביקו מקומות אחרים. צודק, לא צודק, אני לא נכנס לזה. אז זו התחושה, ולכן הוא השתולל.
אם אני לא נכון, אני השתולל. אפשר לדבר על זה גם עוד שעות, יש פה דבר שהוא עובדתי ועקרוני, כשבאים ומצבים לך על רובע, על אזור, על רחוב, יש פה תחלואה, יש פה משהו שמדבק ומתפשט, היו 5, נהיו 10, נהיו 20.
אני אגיד לך מה אתה צריך לעשות, אז אני אגיד לך איך ממגרים את זה. אני אתן לך כמה כיוונים. יש לך אזור כזה, יש לך כמה רחובות כאלה, כמה אזורים כאלה. תבקש מפיקוד העורף סיוע, כי להם יש כוח אדם בלתי מוגבל, וזה לא מעמיס על המשק, על הכלכלה של המשק הישראלי. ואתה מתחיל, רגע, ואתה מתחיל דבר ראשון, לשוטט באזור, אוטומטית אנשים מתחילים יותר, רואים אנשי כוחות ביטחון, אתה תראה יותר מסכות, יותר ריחוקים, תפתח מלוניות קורונה, אתה יודע, הרי יודעים הרי מי הם החולים, זה לא אנשים אבאמים, אנשים שיש עם שם ותעודת זהות, אתה בא, דופק בדלת, מדבר איתם, מפעיל את כל מי שצריך להפעיל, כדי להוציא אותם למלוניות, מוציא אותם מהעיר דבר ראשון, קטעת באותו רגע את שרשרת ההדבקה, עושה עוד פעולות עם פינצטה, יש רחוב, רגע, יש לך רחוב עם תחלואה גוברת באותו רחוב ספציפית, באותו רחוב, אתה מודיע, מתפללים מחוץ לבתי הכנסת, רק באותו רחוב, לא כל העיר ולא כל הארץ, עושה כמה פעולות שיכולות למנוע שרשרת של הדבקה, אין מי שינהל אירוע כזה, אין מי שיציע לעשות פעולות כאלה, ואני בטוח שיש למאזינים שלנו עוד שרשרת של רעיונות איך למגר תחלואה גוברת באזור ספציפי כזה או אחר. נשמח לקבל אגב עוד רעיונות ממאזינים, ואני אומר לך שבצורה הזו אפשר לפתור את הבעיה הזו. אבל מה הולכים? סוגרים אזור, 3 שכונות באשדוד, לא סגרו בדיוק, אבל הגבלות, על עשרות אלפי תושבים, שנכון, זה נועד להגן עליהם מפני החולים האחרים, אבל יש דרך לקחת בפינצטה את המקומות האלה. אתה יודע על מלונית קורונה שאתה יכול לשלוח היום בבוקר אדם חרדי מאשדוד, אבי אמסלם.
תראה, אני אגיד לך משהו.
לא, תדע לי על השאלה האחרונה. אתה יודע על מלונית קורונה שאתה יכול להוציא מישהו היום?
אני לא יודע אם אתה שואל אם אני מכיר חולים, אני מכיר עשרות רבות חולים.
אם אתה עכשיו רוצה להוציא חולה או משפחה למלונית, יש לך לאן להוציא, לאיזו מלונית יש לך להוציא הבוקר?
לא שידוע לי.
זו השאלה, וזו התשובה, וזו הנקודה. אם את הסיפור של המלוניות אי אפשר עדיין, עד הרגע זה לומר, פתרנו את הבעיה. אין בעיה, אין בעיה, אני לא מתלונן עליך, אבי, אתה לא הכתובת, אתה וגם לא ראש העיר.
אני אגיד לך משהו, לא, בסיבוב הראשון, ראש העיר הקים מטה מיוחד, ואני הייתי נוכח והייתי חלק מהמטה הזה, שהלכנו לבתים, עודדנו אנשים, שכנענו, ויצאו המון מאוד מאשדוד, גם לא הייתה את התחלואה כמו שהיא היום. היום נצרנו הרבה יותר מהסיבוב הראשון, מבחינת האחוזים, אבל בגדול היה עידוד, יצאו למלונות,
אבי אמסלם, ממלא מקום ראש עיריית אשדוד, אני לא בא לא אליך ולא לראש העיר בטענות, אתם לא הכתובת לזה. השאלות ששאלתי כאן הן על הממשלה, שהיד קלה מאוד על ההדק של להגביל אזורים וכולי, בלי לעשות שום דבר מעבר, כי בסיפור בני ברק והסגר, עם כל הכאב והכעס ומה שעברנו כאן והכל גם בשידור, בסוף ניהלו כאן אירוע, היה פיקוד העורף שהשתלט על האירוע ביחד עם העירייה, עזר, עשו המון עם כל מה שהתלווה לזה. פה כלום, יאללה, מחליטים, החלטת ממשלה, סגר, שלום על ישראל, תתמודדו, תדביקו, תדבקו, תעשו מה שאתם רוצים, אין מעבר לזה שום דבר לא. זו החלטה שהיא תמועה מאוד, זה הכל, לזה התכוונתי, והכוונה היא שמישהו ישפר וישנה את המצב הזה. אבי אמסלם, ממלא מקום ראש העיר אשדוד, תודה רבה, בוקר טוב. בריאות זה הכי חשוב, להתראות. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אתם המאזינים מוזמנים להיות אותנו בשידור.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. אקטואליה, בירוקרטיה, הגיגים, חיזוקים, רעיונות, דעות וכל מה שמעניין אתכם.
אני שומע הרבה אנשים, וכל אחד עם החבילה שלו. אנחנו צריכים להכין לנו ארגז כלים של אמונה, ביטחון, דבקות בהשם.
הפוך על הפוך. ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בכל חיים.
מאזינים יקרים, הקורונה השפיעה גם עליכם, מצבכם הכלכלי השתנה, קשה לכם לשלם את המשכנתא וההלוואות. שלום לכם, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אור משכנתאות יודעת לקחת את כל ההתחייבויות שלכם ומכניסה אותן לתוך המשכנתא, פורסת לתקופה שמתאימה לכם ובהחזר חודשי שמתאים את היכולות שלכם. אז הסירו דאגה מלבכם ועשו סדר כאן ועכשיו. נצלו את ההקלות שהמדינה נותנת לבעלי משכנתאות ובדקו עכשיו את האפשרויות העומדות לרשותכם. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר בחשבון. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אל תפספסו את הטלפון. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-417 מורשת איתן.
עכשיו במשביר המחירים נוחתים ל-72 שעות בלבד. מגוון פריטי איפור, טיפוח וביסום שבמבצע ב-30% הנחה למועדון. המשביר לצרכן, כפוף לתנאי המבצע.
יש לכם 48 שעות להגשים חלומות. 48 שעות אחרונות למבצע חיסול ומלאי ברשת הצורפים. כל הפריטים שחלמתם עליהם עכשיו ב-40% הנחה. ימים ראשון ושני, ו' וז' בתמוז, בסניפי הצורפים, בבני ברק ובירושלים.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני, שמתאפשר לי להגיע ללימודי תואר במהירות בזק.
כן, גם דניאל נרשם למכינה המקוצרת במכללת מבחר, והתקדם ללימודי תואר בקרוב. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר, לתואר ראשון ולתואר שני, בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111.
אני? מסכה?
אני בסדר, צעיר ובריא. גם אם מדווק אתגבר על זה.
ומה עם החבר שלך? והשכן? והחברותה שלך? אולי מישהו מהם סובל ממחלת רקע? כשאתה מזלזל בהנחיות, הוא עלול להדבק.
לא מזקנים את חיי הזולת. זלזלתם? הדבקתם. בכל מקרה של חום ותסמינים, יש לפנות לרופא המשפחה. קו המידע לנגיף קורונה, 03-509-7000.
הודעה חשובה ללקוחות אופטיקה אלברית. יומיים אחרונים לסיום מבצע, 72% הנחה על כל המשקפיים. מהרו שלא תפססו.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. רכב כבר מזמן איננו מותרות, ובמצב החדש כולנו נהיה חייבים להתנייד איכשהו. יש לנו מגוון ענק של רכבים עם נתונים מדהימים. גלגלנו את חיסכון העלויות להנחה מטורפת על הרכב שלא תחזור.
כוכבית 5326 אביס.
מבצעים גדולים לקטנטנים בשוק מהדרין. שימי לק למהדרין, 900 גרם, 2 יחידות ב-130 שקלים. חיתולי אגיס פרימיום דריי, 3 יחידות ב-90 שקלים. מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 יחידות ב-85 שקלים. מארז רביעיית מגבונים לחים הגיס, 3 מארזים ב-40 שקלים. מותנה בקנייה מעל 100 שקלים. שוק מהדרין, השוק של כולם.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
שירבית, שלום.
שלום, שירבית. תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן. ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר. מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית. כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו. אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:49, כתבנו הפוליטי איתי גדסי, שלום ובוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
אחרי 45 דקות של שיחות, התעסקות בקורונה, אפשר לעסוק במשהו אחר?
בפוליטיקת קורונה.
יש דבר כזה?
בסופו של דבר הכל, אתה יודע, קשור לפוליטיקה, אנחנו רואים גם את האימותים בקבינט הקורונה ואת ההתקפות של, אם זה נפתלי בנט מהאופוזיציה וגם החברים בתוך הקואליציה אפילו, אתה יודע, ראינו אתמול את מיקי זוהר, יושב ראש סיעת הליכוד בכנסת, שתוקף את שר האוצר, גם הוא מצטרף למאבק בגזענות ומדבר על כך ששר האוצר ישראל כץ, יש לו התנשאות אשכנזית, כך הוא אומר, וזה אם אתה זוכר, על רקע הוויכוח בוועדת הכספים בין השר, שר האוצר ישראל כץ לבין חברי הכנסת, שלא נתן להם אפילו לדבר, לא למיקי זוהר, לא לניר ברקת, אז מסתבר שכן, יש פוליטיקה גם בעניין הזה, ויש אפילו סקרים, למרות שאנחנו לא נמצאים בתקופת בחירות, חשוב להזכיר, אבל בתקופה כזאת רגישה, אתה יודע, כל הזמן מסתכלים על הממשלה הזאת כאל ממשלה שברירית, גם ברמה האישית, אם אתה זוכר, דיווחנו על כך אתמול ישיבת הממשלה, שבמהלכה בני גנץ רצה לשאת דברים, כי הוא גם ראש ממשלה, בדיוק כמו שנתניהו נושא דברים, אבל כלי התקשורת כבר יצאו החוצה, כי זה לא היה מתואם, והוא מאוד מאוד כעס. אז זה קצת מראה לנו על היחסים בין בנימין נתניהו לבין בני גנץ.
וברקע הסקרים.
זהו, אז אני אומר, אז על הרקע הזה מגיעים סקרים, אתמול פורסם סקר מנדטי בחדשות 13, שמראה שאם הבחירות היו נערכות היום, אז הליכוד באמת מקבל את מספר גבוה של מנדטים, 38 מנדטים, אבל כחול לבן מתרסקת, למרות מה שראינו בסקרים האחרים של 14 מנדטים, 13 מנדטים, כאן היא מקבלת 9 מנדטים, שזה אומר, תשמע, אני שואל אותך ברצינות, תגיד, בן אדם שעומד בראשות המפלגה עם 9 מנדטים, יש לו לגיטימציה להיות כאן ראש הממשלה? עזוב עכשיו הסכמים פוליטיים, תעזוב את הקונסטלציה הזאת שבלעדיה נתניהו אולי יכול להרכיב בממשלה. אני חושב שגם בני גנץ מבין את זה, וזו הסיבה ללחץ הגדול. אגב, בוא ניתן כל המספרים. הרשימה המשותפת מזנקת 16 מנדטים, יש עתיד גם היא 16 מנדטים. ימינה, אותה מפלגת אופוזיציה שאתה יודע, חצי מפורקת אחרי שהרב רפי פרץ פרש, וגם היא היום לא איזה מפלגה גדולה. 11 מנדטים, שזה גם הרבה. יש לנו את ישראל ביתנו ש... יכול להיות שרבים ממאזיננו היו רוצים לראות אותם במקום אחר, אבל יש להם 8 מנדטים, גם ש"ס מקבלת 8 מנדטים, יהדות התורה ומרץ 7 מנדטים כל אחת. אגב, כל המפלגות שלא הזכרנו, כמו למשל מפלגת העבודה, גשר, דרך ארץ של האוזר והנדל, לא עוברות את אחוז החסימה. הבשורה היחידה בכל הסיפור הזה, בצלאל, אנחנו זוכרים את המספרים של 40 מנדטים לנתניהו, אתה יודע, קידומת 4, אז אין את זה בסקר הזה, אבל עדיין גוש הימין והחרדים שומר על כוחו, 64 מנדטים בלי ישראל ביתנו, ואני חושב שזו הבשורה שבעצם אנחנו רואים כבר תקופה ארוכה בכל הסקרים, ולא משנה אם נתניהו 40 מנדטים או 38 מנדטים, יש גוש יציב לימין והחרדים, 64 מנדטים, ויכול להיות שזה בעצם הסיבה שנתניהו לא כל כך חושש מכל מיני תהליכים, כמו למשל לריב עם כחול לבן על נושא התקציב הדו-שנתי, או לריב על נושאים אחרים, בשל העובדה שאומר, מקסימום יהיו בחירות, ואנחנו ננצח.
טוב, יש לנו דקה בחצי מילה על מישהו הולך לקחת את הפרויקט קורונה בציבור החרדי להערכתך, אם אנחנו חוזרים ככה למציאות? כי סקרים זה מדע בדיוני?
תשמע, נכון הרגע זה אנחנו עדיין לא רואים בן אדם בנציגות החרדית. יותר מזה, אני יכול להגיד לך, ככה בין השורות ראיתי ממה שקרה אתמול בקבינט הקורונה, שגם השר דרעי שטיפל בעניין הזה, כבר מדבר על כך שלא צריך לעשות צעדים דרמטיים בנושא הזה של הקורונה, צריך ללמוד לחיות עם הקורונה, ולכן, אתה יודע, צריך לבדוק באמת עם הנציגים שלנו אם יש צורך בטיפול הזה, ומי מוכן לקחת את זה על עצמו.
איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שיהיה בוקר טוב, תודה, תודה.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר אור. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, גם לבוקר, יום שני בשבוע, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר עם השראה יומית, קצת יאפס ויאזן את האקטואליה שלנו. תודה לאסתי פלד, מנהלת האקטואליה, ולאבי גדלוביץ' על העריכה, תודה למפיקה שלנו יעל איבר, לטכנאי מוטי קופפר, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לבורא עולם, לא לשכוח, תמיד. וכשאני אומר יעל איבר, זה יעל איבר צייטלי, נכון, נכון. שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות לכולנו, להשתמע מחר.
שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
גם אתם הופתעתם מילדיכם במהלך הקורונה? זה הזמן לקבל כלים וכוחות להתמודד. נותרו מקומות אחרונים לסמינר מתמודדים עם נוער מתמודד, מבית ערכים, עם טובי המומחים בתחום. מיום חמישי י' בתמוז ועד מוצאי שבת פרשת בלק, ממלון ציפורי בכפר בחפץ חיים. חייגו עכשיו, 1-800-800-750, 1-800-800-750. בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
עסקים קטנים ובינוניים, רוצים להוביל את העסק קדימה? 130 מיליון שקלים ממתינים לכם כדי שתוכלו לחזור לשגרה ולצמיחה. לעבור לסליקת תשלומים מתקדמת, לשדרג את תשתיות התקשורת, לקבל מענקים לביצוע התאמות לתו הסגול. נשמע טוב, נכון? מהרו להגיש בקשות. המענקים יינתנו בשיטת כל הקודם זוכה. פרטים מלאים על כל המסלולים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. משרד האוצר ומשרד הכלכלה. כלכלה חזקה בשבילכם. כפוף לתנאי המסלולים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים, רק בעינית. הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
הודעה חשובה ללקוחות אופטיקה אלברית. יומיים אחרונים לסיום מבצע, 72% הנחה על כל המשקפיים. מהרו שלא תפססו.
איך אני אוהב את סוף היום. אין, אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך, מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
הקיץ לא צריך לטוס בשביל לרחף. מחלקת המנויים של עיתון משפחה מטיסה לכם את הקיץ. ועכשיו במבצע מיוחד, חותמים על מינוי דו-שנתי ומקבלים רחפן מיני מקצועי מבית טרקלין חשמל במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה, שווה להיות מנוי.
נוסעים יקרים, בשל הוראות משרד התחבורה חובה להנפיק שובר כניסה לרכבת לפני כל נסיעה. את השובר יש להנפיק באתר רכבת ישראל, ביישומון או בטלפון מספר כוכבית 5770. את השובר יש להציג בכניסה לתחנה. רק לאחר הכניסה לתחנה יתאפשר לקנות כרטיס בקופות או להשתמש ברב קו. לפי הוראות משרד הבריאות, לא תתאפשר כניסה לאדם שאין לו שובר בתוקף, שאין לו מסכת פנים או למי שיש לו תסמיני מחלה. אנו ממליצים להקדים מאוד את זמן בואכם לתחנות. נסיעה טובה ובטוחה. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
חדשות כל חי. השעה 9.
בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. 229 ב...